צהריים טובים. לפני שנתחיל, רק שתי הערות קטנות. דבר ראשון, המלצה אישית לכל אחד להצטייד בספר שאנחנו לומדים אותו, מסילת ישרים, כדי שיוכל לעקוב מבפנים אחרי המהלך של השיעורים, כיוון שאנחנו נדייק במילים ונדקדק. מאוד מאוד חשוב שהספר יהיה לפני כל אחד. אני לא מוציא החוצה מי שאין לו ספר, אבל ראוי שיהיה לכל אחד, מאוד יעזור ללימוד. ודבר שני, הדרכה שאני קיבלתי מרבותיי, שאם רוצים שהתועלת מהשיעור תהיה טובה ומלאה, ו-45 דקות בשבוע זה לא הרבה זמן, אבל אם רוצים שזה יהיה באמת אפקטיבי, אז לפני כל פרק שאנחנו לומדים, לעבור על הפרק פעם אחת לבד, כל אחד בבית, לא לוקח יותר מ-10 דקות, רבע שעה, שידע על מה הנושא שאנחנו לומדים, כי אנחנו נשתדל להעמיק בתוך הדברים. ברגע שאנחנו יודעים מה הרקע, מה הנושא, חשוב מאוד, זה מאוד עוזר לשיעור. בתוך כדי השיעור, הלמידה תהיה הרבה יותר אקטיבית, אפשר להקשות, להתמודד, להגיד מה מסכימים, מה לא מסכימים, אז הלימוד הוא אקטיבי, הוא לא רק פסיבי, לא רק מקבלים. והדבר הכי חשוב זה אחרי השיעור, כל אחד מסתכל במה שהוא למד לפני כן, מסתכל במה שהוא הבין בשיעור ורואה מה השתנה, השתנה לו משהו, לא השתנה, אז הלימוד הופך להיות להרבה יותר אפקטיבי. התועלת של ה-45 דקות האלו לא תשכח עד השיעור הבא, אלא יכולה לתת פירות הרבה יותר גדולים. זה רק המלצה אישית שלי. היום אנחנו מקווה שנגיע להיכנס גם לתוך הספר, אבל אני רוצה לפתוח מה שרציתי בסוף השיעור שעבר, להתבונן קצת בשם של הספר מסילת ישרים. אם אמרנו שהגאון מווילנה מעיד לנו שאין מילה אחת מיותרת בספר מסילת ישרים, יש גרסאות שאומרות עד פרק י"ד, יש גרסאות שאומרות שאמר את זה על כל ספר מסילת ישרים, אז סביר להניח שהשם של הספר שניתן לו, יש לו גם משמעות והוא לא במקרה. אם כל מילה בספר יש לה משמעות, על אחת כמה וכמה שהשם של הספר, שהוא הכותרת של כל מה שהולך להתברר בספר, יש לה משמעות. אז למישהו יש מושג למה קוראים לספר מסילת ישרים? מה המשמעות של השם?
יש בזה רעיון יושר.
מסילה זה דרך.
מסילה זה דרך. ומה זה ישרים?
דרך ישר.
מי שרוצה להיות בדרך הישר, להיות בן אדם ישר.
מי שרוצה להיות בדרך הישר. מסילה של יושר. עוד משהו?
מוסר.
דרך
חיים אולי.
מה?
צורה של דרך חיים.
צורה של דרך חיים. מצוין.
שהקדוש ברוך הוא עשה את האדם ישר והם חיפשו חשבונות רבים.
או, מצוין. אז אני אתחיל עם הפסוק שאת הבאת. אלוקים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. אם אנחנו מצמדים לפסוק הזה, אני רוצה לשאול את כולם, להיות ישר זה מעלה או שזה דבר טבעי?
מעלה.
האלוקים עשה את האדם ישר. הם ביקשו חשבונות רבים. מי שלא ביקש חשבונות רבים ולא עיקם את עצמו, לכאורה באופן טבעי, ריבונו שלא נצא אותו ישר. בשביל להיות ישר לא צריך לעשות משהו, צריך להתאמץ לא להתעקם. צריך להתאמץ לא לבקש חשבונות רבים. אבל אדם שהוא ישר, זה משהו טבעי שאלוקים ברא בתוכו, נטע בו.
אני חושבת שזה נכון ככה, גם לומר. כי הקדוש ברוך הוא נטע בו איזושהי תכונה שהוא חוזר אליה למקוריות שלו. זאת אומרת, ברגע שהוא מחפש חשבונות רבים, והעולם מלא חשבונות רבים. ברגע שנוטעים באדם איזושהי תכונה והוא חוזר אליה ומוציא אותה מתוכו, אז זה נקרא שהוא אדם ישר. הוא חוזר חזרה בעצם לטבעיות שלו.
יכול להיות שהוא יצר את האדם בפוטנציה שיש בו את היושר. הוא צריך לעבוד על זה כדי שזה יבוא לידי ביטוי.
אוקיי. אנחנו ניקח את כל הפירושים שאתם אומרים, אבל
נקודה. היצר לב האדם רע
מנעוריו. יפה, גם זה סותר את הפסוק הזה, יצר לב האדם רע מנעוריו. אז נאמר ככה באופן כללי. ריבונו, אני רק רוצה להעמיד את זה בשביל הקושייה, כדי לנסות להבין מה השם של הספר. ריבונו של עולם נטע את האדם ישר. בטבע שלנו, אנחנו ישרים. אלוקיי נשם, אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי. אנחנו תאורים וישרים. מאז שהנשמה נכנסה לגוף, יש לגוף כל מיני מכשולים, כל מיני התמדדויות שמנסה לעזור לנו לחשוב חשבונות רבים. יצר לב האדם רע מנעוריו, אדם נדרש ללכת, כמו שהזכיר הגברת, על פי טבעו, אבל הטבע של האדם זה ישר. ואם האדם לא מקלקל, אז הוא נברא ישר. בשביל להיות ישר לא צריך לקנות מעלה מיוחדת. צריך לדאוג שיצר לב האדם שרע מנעוריו לא יפריע לזה, שנשאר אדם ישר. ומי שיש לפני הספר יכולה לראות שגם המחבר שלנו, אני קצת מדלג, כותב את זה בהקדמה. בהקדמה שלנו זה נמצא בפסקה, אצלי זה מתחילה פסקה במילים, אולם תולדות המנהג הזה רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים שלא עוסקים בלימוד המוסר. בהקדמה של המחבר, בהקדמה של ספר מסילת ישרים, כתוב, אולם תולדות המנהג הזה רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים, כי גורם שמלא מלך שר החסידות, עוד נדבר על זה בהמשך. בסוף אותה פסקה, אני אצטט למה שאומר הרמח"ל, ואף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטה ולא יכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש בה. זאת אומרת, כל אדם שהוא ישר ולא ישחית את הטבע הישר שלו שהוא קיבל בטבע, כל מה שאני אגיד פה, כמו שאומר כל ענייני המוסר, כבר נמצאים בתוכו, כבר קיימים בתוכו. אז אני שואל, זה בסוף, יש בהקדמה, מוחלקת לפסקאות, יש פסקה שמתחילה במילה, ואולם תולדות המנהג הזה רעות מאוד, די בהתחלה של ההקדמה, בסוף הפסקה הזאת מופיע המשפט, אף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלותיו ויסודותיו, אם לא יעסוק בהם, יראה פרטה ולא יכירם, יעבור עליהם ולא ירגיש בה. אומר לנו הרמח"ל דבר מאוד פשוט. האדם הוא ישר. אם הוא לא ישחית ולא קלקל את הטבע שלו, קיבל חינוך סביר מנעוריו, שמתאים לטבע של היושר, האדם הוא ישר. כל מה שאני אומר עכשיו, כל מה שנימד בספר הזה, כבר נמצא בפוטנציאל בתוך האדם, לא רק בפוטנציאל, גם בפועל נמצא ההתחלות שלו. אבל דורש פיתוח. אז אני אומר, אם ככה, צריך להבין למה מסילה נקראת מסילת ישרים. המידה של היושר היא כבר קיימת בנו. המידות האחרות, שתכף נלמד עליהן, הן צריכות להירחש. כשאני מדבר על מסילה, כמו שאמרת, מסילה שצריך לעלות, אני בדרך כלל צריך לדבר מה היעד שאליו אני רוצה להגיע. המידת הישרות זה נקודת המוצא. אני מתחיל משם. מי שלא ישר בכלל, אין לו מה להתחיל את עבודת המידות. גם בשביל לעבוד על המידות צריך איזשהו תשתית של ישרות. ואז מתחילים לקנות מעלות יותר גבוהות. המסילה לכאורה הייתה צריכה להיות של פסגה אחרת לגמרי. ספר מסילת ישרים, ותכף נראה את זה, בנוי משלוש מדרגות. על גבי היושר, שזה התשתית, יש שלוש מדרגות. המדרגה הראשונה זה מדרגת הצדיק, המדרגה השנייה זה מדרגת החסיד, המדרגה השלישית זה מדרגת הקדוש. שלוש מדרגות, ואגב, רוב הספר הזה, שנשים לב בתוך הלימוד, הוא בנוי מחלוקות של שלוש, של שלישיות. וזה מאוד בנוי על זה שכמו שהזכרנו, הספר הזה בנוי על שיטת הקבלה, שהרמח"ל עסק בסוף ימיו, ואת כל יסודות הקבלה הכניס לכאן, ובקבלה יש הרבה דברים שמחולקים בחלוקות של שלוש. גם הספר בנוי בצדיק, חסיד וקדוש. הרמח"ל יגיד בסוף ההקדמה שאת כל הספר הוא בנה על פי ברייתא שנכתבה במסכת עבודה זרה, ובעוד כמה מקומות בש"ס מופיעה ברייתא בניסוחים שונים. בברייתא יש הרבה מדרגות. הרמח"ל בנה את הספר באופן כללי ב10 מדרגות, כשכל קומה של דרגה, צדיק, חסיד וקדוש, היא כוללת בתוכה שלוש מדרגות. ובואו נראה את זה, איך זה כתוב בתוך הספר. שלוש המדרגות הראשונות, אני רק אומר את זה בשביל להציב את הקושייה, להבין את השם של הספר. שלוש המדרגות הראשונות שבונות את השם צדיק, זה זהירות, זריזות ונקיות. מי שזכה לקנות את שלושת המדרגות האלה, הוא ראוי לשם של צדיק, לפי המסילת ישרים. הזהירות, הזריזות והנקיות, היא נותנת לנו שם של צדיק. זה מתחיל מההתחלה. פרק ראשון זה חובת האדם בעולמו, שזה דבר מאוד יסודי, זה התשתית של הכל. מפרק ב' מתחיל מידת הזהירות, עד סוף פרק י' ב', זה הצדיק. ומי שיפתח איתי עכשיו בתחילת פרק י' ג' יוכל לראות שהרמח"ל כותב בתחילת מידת הפרישות, בתחילת פרק י"ג, אומר הרמח"ל, שם הוא מבאר את מידת הפרישות, אומר הרמח"ל, הפרישות היא תחילת החסידות. ותראה שכל מה שביארנו עד עתה הוא מה שמצטרך אל האדם לשיהיה צדיק. תחילת פרק י"ג, יש לכם?
כן.
אומר הרמח"ל, כל מה שביארנו עד עתה, עד פרק י"ב, הוא מה שמצטרך אל האדם לשיהיה צדיק. ומכאן והלאה הוא לשיהיה חסיד. מעכשיו מתחילים לבאר מה זה מידת החסידות, שזה קומה שנייה, זה דרגה שנייה. מפרק י"ג עד סוף פרק כ"א, שזה כולל את מידת הפרישות, את מידת הטהרה ואת מידת החסידות, זה הקומה שאדם, מי שעבר את זה, מי שקנה את זה, כמו שלמדנו שיעור שעבר, לא רק רכש בשכל, אלא בנה באישיותו תכונות קבועות של המידות הללו, ונצטרך כמובן לברר כל מידה ומידה מה עניינה, הוא ראוי לשם של חסיד. זו דרגה שנייה. הדרגה השלישית, שגם היא מורכבת משלושה, זה הדרגת הקדוש, שהיא מתחילה מפרק כ"ב, והיא כוללת גם שלוש מדרגות, ענווה, יראת חטא וקדושה. שלושת ההתפרטויות האלו מכילות את השם של אדם קדוש. מי שקנה אותם הוא קדוש. נמצא שהספר שלנו יש לו שלוש מדרגות שבנויות על התשתית של היושר. צדיקות, חסידות וקדושה. ועכשיו אני שואל, אם זה כך, זה מפורש בתוך הספר מה שאמרתי עכשיו, היה צריך להיות השם של המסילה להגיד מה היעד שאליו אנחנו צועדים. אם רוצים להגיד לי שאני צריך להיות צדיק, אז מסילת צדיקים, אתה רוצה חסידות, מסילת חסידים, מסילת קדושים. אתה רוצה שיהיה את כולם ביחד, מסילת צדיקים, אבל למה מסילת ישרים? ישרים, כמו שאמרנו. מה אתם אומרים?
זה הבסיס.
זה הבסיס. אבל זה לא אומר לי לאיפה אני צריך להגיע, לכאורה. וגם אני אשאל עוד שאלה, למה הוא קרא לזה בשון רבים? למה מסילת ישרים? אם כל האדם הישר, כמו שלשון הפסוק, אלוקים עשה את האדם הישר, היה מסילת הישר. יש ספר כזה שנקרא ספר הישר. יש כמה ספרים שנקראים ספר הישר. למה הוא ראה לנכון להגיד את זה בלשון רבים? אני רוצה... כן?
אולי אנחנו לא נגיע לצדיקות, אבל להיות ישרים אולי כן
נצליח. אבל כותב המסילה, לכאורה המסילה הוא רוצה להגיד הדרך שאליה צריכים לשאוף.
שזה מה שכולנו צריכים לשאוף היום.
נותן שזה רבים לכולם.
אוקיי. ננסה לענות על זה בעזרת השם. אני רוצה... לקחת אותנו למקום אחר, ואחר כך נחזור לכאן. אנחנו התחלנו עכשיו לא מזמן את ספר בראשית. ספר בראשית, יש לו שם נוסף שחז"ל קראו לו. מישהו יודע איך?
האדם הבריאה.
האדם הבריאה, מה עוד? ספר הישר, יפה מאוד. מופיע בגמרא, במסכת עבודה זרה, שספר בראשית נקרא ספר הישר, ומתבסס על שני פסוקים, אחד מספר יהושע ואחד מספר שמואל, ספר יהושע כתוב, הלא היא כתובה על ספר הישר, ובספר שמואל כתוב, ויאמר ללמד לבני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. כל ספר בראשית נקרא ספר הישר. למה הוא נקרא ישר? מה מייחד אותו להיות ישר? אז אני רוצה לקרוא לפניכם חלק מהקדמת הנציב, הנציב מוולוז'ין, יש לו חומש, פירוש של החומש שנקרא יעמק דבר, והוא כתב הקדמה לספר בראשית, שבא לבאר, בכלל, מה זה מידת היושר, ולמה ספר בראשית נקרא ספר הישר, וזה יהיה מאוד שייך לעניינים. אומר הנציב כך, וזה הספר הנקרא ספר בראשית, נקרא בפי הנביאים ספר הישר. קידית במסכת עבודה זרה, דף קפי עבוד א', על שני מקראות, בספר יהושע נאמר, הלא היא כתובה על ספר הישר, ובספר שמואל נאמר, ויאמר ללמד לבני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. הוא מפרש רבי יוחנן, שם בגמרא, במסכת עבודה זרה, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים, שנאמר, מה שאמר בלעם, תמות נפשי מות ישרים. ויש להבין הטעם, למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים בייחוד, ולא צדיקים או חסידים וכדומה, וגם למה מכונה זה הספר בייחוד בכינוי ישרים. ובלעם התפלל על עצמו שיהיה אחריתו, כמו בעלי זה הכינוי, הישרים. והעניין, אומר הנציב, שהתבאר בשירת האזינו על הפסוק, עצור תמים פועלו, צדיק וישר הוא. זה נאמר על הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ישר. אתם זוכרים שאמרנו, למדנו בשיעור הקודם, שאנחנו, כל המידות שלנו צריכים להיות מותאמות למידות של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא ישר, אף אתה ישר. דשבח ישר הוא נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני. שהיה דור עיקש ופטלטל. ופירשנו, במקום אחר, פירש הנציב, שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. על כן, מפני שנאת חינם שבליבם זה אל זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס, ובאו על ידי זה לשפיכות דמים בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין בפרשת תאזינו, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולמים, ולא בהקממויות, אף על גב של השם שמיים, שזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. ואומר הנציב, זה היה השבח של האבות. וזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן היותר אפשר, עוד היו ישרים. דהיינו, שהתנהגו עם אומות העולם, אפילו מעובדי אלילים מכוערים. מכל מקום, היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר קיום הבריאה. נכון? פרשת השבוע שלנו. אברהם אבינו הנלחם הגדול על האמונה, נכון? נגד עבודה זרה, שובר את כל הפסלים בביתו של תרח. אומר לכל העולם שעבודה זרה זה הבל הבלים וצריכים להאמין באל אחד, בריבונו של עולם. כשמגיעים אליו הביתה אורחים, שרשי מביא חזה מביאים, הם עובדי עבודה זרה. למה? איזה סוג עבודה זרה? לאפר שברגליהם. הסוג הכי שפל של עבודה זרה, אברהם אבינו לא זורק אותם מהבית, מכבד אותם, אוהב אותם, מקרב אותם, רץ כשהוא חולק בחום היום, איך לכבד אותם אורחים? כשהוא שומע על סדום, סדום, אנשים רעים וחטאים להשם מאוד, שהשם רוצה להחריב אותה, מה הוא עושה? לא סתם הולך להגן עליה. עומד מול הקדוש ברוך הוא, ונלחם מולו, במסירות נפש, איזה חוצפה. השופט כל הארץ יעשה משפט? כי אברהם אבינו ישר. ומה זה ישר? אומר הנציב כאן, מה הגדרה של ישר? שהוא חפץ בקיום הבריאה. היו ישרים, התנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי אלילים מכוערים. מכל מקום היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר קיום הבריאה. כמו שאנו רואים כאן השתתח אברהם אבינו להתפלל על סדום, אף על פי שהיה שונא אותם ואת מלכם תכלית השנאה עבור רשעתם, כמבואר במאמרו למלך סדום. מכל מקום חפץ בקיומם. בבראשית רבה נאמר, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת להצדיק את בריאותיי ותשנא להרשיען, והיינו ממש אב המון גויים. שאף על פי שאין הבן הולך בדרך המישרים, מכל מקום שוחר את שלומו וטובו. וכן הוא צקחן ודרך ארץ נפלא לדבר אברהם, את לוט, כמו שהתברר פרשת לך לך. וכן ראינו כמה נוח היה יצחק אבינו להתפייס מסונאיו, ובמעט דברי פיוס מאבי מלך ומרעב, נתפייס באופן היותר מה שביקשו ממנו, כמבואה, עשה איתם ברית. יעקב אבינו, אחרי שהיטיב חרה לו הלבן, וידע שביקש להקרו, לבן רצה להרוג אותו, לולי השם, שנגלה עליו בחלום. מכל מקום דיבר עמו דברים רכים, עד שאמרו על זה חז"ל בבראשית רבה, כפדנותם של אבות ולא ענוונותם של בנים, ונתפייס עמו מהר. וכן הרבה למדנו מהליכות האבות בדרך ארץ ממה ששייך לקיום העולם. המיוחד לזה הספר, כמו שאמרתם, שהוא ספר הבריאה, ומשום כך נקרא גם כן ספר הישר על מעשה אבות בזה הפרט. ולכן בלעם, בשעת רוח הקודש, לא היה יכול להתפלא על רוע מעשיו, שאינו צדיק וחסיד כאברהם, יצחק ויעקב, אחרי שהוא נביא אומות העולם, וראשו במקור הטומאה. אכן התפלא על רוע הילוכו בדרך ארץ, שאף על פי שהיה ראוי לו לשנוא את ישראל תכלית שנאה, באשר הם הבני אברהם, יצחק ויעקב, וראשם במקור הקדושה. אבל מכל מקום, לא היה ראוי לפניו לבקש לעקר אומה שלמה, ואינו דרך ישר בקיום העולם. ועל זה צעק בלעם, תמות נפשי מות ישרים, דהיינו מקיימי הבריאה. ובדברנו התיישב יפה, למה נקרא זה הספר, ספר הישר, שהוא ספר הבריאה. אומר הנציב, אדם שהוא ישר, הוא חפץ בתיקון העולם. הוא חפץ, כמו שריבונו של עולם ברא אותו על פי הטבע שלו, להיות מועיל לחברה, להיות מועיל לסביבה, להיות מקיים את העולם, ואפילו אם מישהו צריך לשנוא אותו, צריך לדעת איך אפשר בכל זאת לזכות אותו שהוא יוכל להמשיך להתקיים. לא מישהו שקצת סוטה, מיד רוצים שיעלה מן העולם. לא ככה היה דרכם של אבות. ועכשיו אני רוצה לשאול משהו. מה המעלה של ישר? כמו שאם אמרנו בהתחלה שישר זה משהו שטבעי. הקדוש ברוך הוא ברא בנו את הישרות. לא צריך מעלה גדולה. אז מה מספרים לנו? אברהם אבינו, יצחק אבינו, שהיו צדיקים, חסידים וקדושים. תדע לך, היה להם מעלה שהם גם היו ישרים. הם לא השחיתו את הטבע שלהם, וחוץ מהמעלה של הצדיקות, גם נשארו ישרים. זה מעלה לעבוד? זה מעלה שהיו מקיימי הבריאה? לא. אדם שהוא צדיק באמת, היושר שלו משתנה. המדרגה של הצדיקות שלך נבחנת, אם היושר שלך ישתנה. להיות צדיק, להיות, בוא נגיד ככה, אברהם אבינו שהוא מתפלל על סדום, זה לא אדם ישר רגיל, זה אדם שכבר מבין שאין פרט בבריאה שאין לו משמעות ואין לו ערך, ולכן כשהוא שומע שריבונו של עולם רוצה לקחת משהו מהבריאה ולהחריב אותו, הוא מתקומם על זה. הוא אומר, היושר שבתוכי לא נותן לי שמשהו יעלה מהבריאה, כי אין דבר מיותר בבריאה. ואם הוא עדיין לא גילה, כמו שמעת, את הטבע שלו ואת התפקיד שלו, אז אנחנו נעבוד ביחד שיוכל לגלות בשביל מה הוא נברא. לא יכול להיות שנברא לבטלה.
נוח נאמר, יש צדיק.
נוח נאמר, יש צדיק.
אבל הוא לא הציל את דורו.
נכון.
אולי הוא לא
השתנה.
אולי
הוא היה צדיק, אולי הוא לא היה חסיד. יכול להיות שהוא היה חסיד, אבל הוא היה קדוש. יש מדרגות גם באנשים, אבל לפחות הוא היה צדיק שאפשר לברוא את העולם מחדש. חז"ל גם אומרים, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. יש בדורות אחרים, יש, גם בצדיק עצמו יש הרבה מדרגות, וגם בחסיד וגם בקדוש יש הרבה מדרגות.
אז רגע, היושר שלו הוא לא אנושי?
היושר, פוך, היושר שלו הוא מאוד אנושי.
אם אתה אומר שהוא מעל כולם, אז היושר שלו הוא לא אנושי, כי זה רק ניתן מיוחדים.
לא, מי שמפתח את עצמו ועולה במדרגות של צדיק וחסיד, היושר שלו חייב לעלות איתו.
להשתנה.
להשתנה. במילים אחרות, נגיד ככה, המדד שלנו להתקדמות בעבודת המידות הוא מבחן אחד בלבד. האם הישרות שלנו השתנתה? אם אני צדיק וחסיד וקדוש לפי כל המהלך של המסילת ישרים, אני יכול לבחון את עצמי, האם אני רק מדמיין את המידות, את המעלות, או אם קניתי אותם, זה רק האם מידת היושר הפשוטה שלי התרחבה, התעמקה, גדלה. להגיע למדרגה כמו אברהם אבינו, שהוא לא רוצה שהרשעים הכי גדולים בעולם יתבטלו ויתקיימו, זה מדרגה מאוד גדולה. להגיע ליצחק ויעקב שעושים שלום גם עם לבן וגם עם כל הרשעים, כי מבינים שיש להם תפקיד בעולם, אף על פי שכלפי חוץ זה לא נראה, זה מדרגה מאוד גבוהה. אבל נותנים לנו פה את הדרך, את הכיוון.
מה זה היושר?
תכף נגיד מה זה היושר, בסדר. אבל פה יש מבחן. האם המדרגה הטבעית שאותה אני לא צריך לבנות, אם לא רק לא להשחית אותה, אם אני מתקדם בעבודת השם והיא עולה, סימן שהתקדמתי. אם היא לא עלתה, סימן שכל מה שאני חושב שהתקדמתי זה דמיונות. הביאו משל בעלי המוסר לזה, אדם שעולה על סולם, סולם יש הרבה שלבים, הרגליים שלו עומדות בדרגה השלישית והראש נמצא בדרגה העשירית. באיזה מדרגה נמצא אדם? איפה שהראש שלו, איפה שהרגליים שלו, איפה שהרגליים. הדרגה שהרגליים שלי עומדות, המדרגה הכי פשוטה, הכי טבעית, זאת המדרגה שלי. ולכן אומרים, אם אתה קנית, אתה חושב שקנית צדיקות, או אתה רוצה לקנות צדיקות, התנאי לזה שמידת היושר שלך תשתנה. עכשיו, מה זה להיות ישר? שאלו כאן בצדק. ישר זה הפוך ממילה עקום. אם אני מתאר ישר או עקום, זה ביחס למשהו שאני עומד מולו. אם אני עומד כאן מולך, אז את, אני עומד ישר מולך, אני לא עומד ישר מולה. כשמסתובב לפה, אני עומד בין שתי נקודות, נכון? איך אומרים? עובר קו ישר אחד. היום במתמטיקה הוכיחו שזה לא נכון, אבל לא משנה. לפי מה שהאורגנו, בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. יושר זה מול מה אני עומד. האלוקים עשה את האדם ישר שהוא יעמוד מול בורא עולם. האבות היו ישרים במה שהם כל הזמן עמדו מול בורא עולם. וכיוון שהם עמדו מול בורא עולם והבינו שהם חיים ממנו, ושיש ייעוד שנברא עולם ממנו, לכן הם רצו בטובת העולם, כי זה עולם שלו, זה לא עולם שלנו. לכן אם אני כל כך אוהב את בורא עולם, והוא ברא את העולם, אני לא יכול לתת לעולם הזה שיחרב, כי הוא מתגלה בעולם. זה לא עולם שלנו, זה לא עולם שיש לנו אינטרסים, שאנחנו רוצים להפיק משהו מהעולם. זה עולם שלו, מלכותך, מלכות כל העולמים, אתה מתגלה בעולם. אז אם עדיין אתה לא מתגלה, אנחנו צריכים לעבוד, לגלות אותך. זו עבודה מאוד קלה להחריב משהו ולהגיד זה לא יסתדר לפי התוכניות והולכים, זה, נוח אולי לא עשה את זה, לא יתפלל על בני דורו, ולכן אומרים, לא דומה נוח לאברהם. אברהם אבינו התפלל על בני דורו, ולא רק על בני דורו, על רשעים הכי גדולים. ועומד מול הקדוש ברוך הוא במסירות נפש עצומה, שופט כל הארץ יעשה משפט, ואחרי שהקדוש ברוך הוא פעם אחת אומר לו לא, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה כלי חוצפה כלפי מעלה, אבל אומר אברהם, בשביל זה אני חי, כאילו אתה לא רוצה, תיקח אותי, זאת הישרות שלי, זה מה שלמדתי ממך, שצריך לקיים את העולם. המדרגה של הישרות היא צריכה ללוות את כל המדרגות, לכן אומר המסילת ישרים, שהספר הזה נקרא מסילת ישרים, כי אם אתה רוצה לקנות מדרגות ולעלות במסילה, תבחן תמיד האם עלתה מידת הישרות שלך. כמו שהוא אמר, אף על פי שקבועים בלב כל האדם הישר התחלותיו ויסודותיו, זה התחלות, אבל אנחנו צריכים לעלות בעוד מעלות, לא להשאיר את היושר למטה, לעלות אותו למעלה. מכיוון שכדי שאדם באמת יעלה מדרגה, באמת ישתנה, צריך שכל האישיות שלו עברה למדרגה החדשה. והמדד של כל האישיות זה שהצדדים הכי טבעיים, הכי פשוטים, שאתה פוגש משהו וזה כואב לך שהוא לא מתוקן, וכואב לך שהוא מקולקל, זה המדד שבו אתה עלית למקום חדש. אבל אם הישרות נשארה אותו הדבר, ורק במעשים או בתכונות אחרות אני מתנהג אחרת, סימן שעוד לא זכיתי, יכול להיות שאני בדרך, כמו שאמרתי, יכול להיות שהראש שלי במדרגה שביעית, והידיים שלי במדרגה שישית, והגוף שלי במדרגה חמישית, אבל עוד לא עליתי. לעלות זה שכל הגוף נכנס לתוך המדרגה החדשה. ולכן עם ישראל כולו נקרא ישר. עם ישראל נקראים ישרים, ישר אל. מכיוון שכל עם ישראל במהות שלו, בנשמה שלו, עומד ביושר כלפי ריבונו של עולם. אם לא משחיתים את זה, אם מוצאים את זה לפועל. כל התורה והמצוות שניתנים לנו זה סך הכל להוציא לפועל את הישרות שבתוכנו לעמוד מול ריבונו של עולם. זה כל עניינו מיוחד של עם ישראל. לכן הספר נקרא מסילה ש... ההתעלות בה זה של הישרות שבתוכן. עכשיו יש פה ארבע מדרגות. יש את מה שאמרנו, צדיק, חסיד וקדוש, ויש את המידה הבסיסית שאיתה אנחנו עובדים, זה מידת הישרות. מי ששם לב בשבת, בתפילה, בשחרית של שבת, אנחנו מזכירים את כל המידות הללו בסידור, נכון? לפני שוכנת, בפי... אחרי שוכנת, בפי ישרים תתרומם, ובסיתי צדיקים תתברך, ובשור חסידים, וקרב קדושים, כל המדרגות. הראשי תיבות של כל המדרגות הללו זה יצחק, יש גם באותיות השלישיות, זה גם רבקה, מוזכר שם, נכון? אבל הראשי תיבות של כל סדר ההתעלות, מהישרות אל הצדיקות, עובר לחסידות ועד הקדושה, זה ראשי תיבות של יצחק. ליצחק הייתה מעלה מיוחדת, יותר מכל שאר האבות בעמיד. מה זה? למשל, עולה תמימה לא עתנו לצאת בחוץ לארץ. אבל בעמידה מול השם, באותה ישרות לעמוד נוכח השם, להרגיש שתמיד אני נמצא עם השם, חז"ל מציינים שהיו ליצחק כמה מעלות על פני שאר האבות. קודם כל, יצחק היה האב היחיד שהקדוש ברוך הוא איחד את שמו עליו בחייו. על כל שאר האבות, ובדרך כלל, רש"י מביא את זה על התורה גם, הקדוש ברוך הוא לא מייחד את שמו על צדיקים בחייהם, רק לאחר מותם. כשבחייהם עדיין יש להם את המגבלות של הגוף, עדיין יש להם איזושהי שייכות לנטייה של העולם הזה, שהקדוש ברוך הוא ממש יוכל לייחד את שמו, להגיד אני אלוקים שלו, זה רק לאחר מיתתו. יצחק היה אב היחיד שהקדוש ברוך הוא קרא את שמו עליו אפילו בחייו, כי אפילו בחייו הוא היה בדרגה של דבקות עם הקדוש ברוך הוא, כמו בעולם הבא. חז"ל, יש מפרשים, המלבים ועוד מפרשים, שכשכתוב שיצחק עלה על גבי המזבח לעקדה, לא כתוב שהוא ירד משם. לא כתוב שיצחק ירד מהמזבח. הוא אחר כך המשיך ללכת עם אברהם. אומרים חז"ל, יצחק כשעלה על גבי המזבח, הוא בעצם לא ירד משם. במדרגה שלו, הוא לא ירד מעל גבי המזבח. חז"ל אומרים שאפרו של יצחק
סבור
על גבי המזבח, ותמיד הקדוש ברוך הוא זוכר את יצחק. יצחק מונח לפניו. גם לעתיד לבוא, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, כשיבואו לעשות חשבון ודין עם עם ישראל על כל מה שהם עשו, אז יבואו לפני ריבונו של עולם ויגידו לו, בניך חטאו, מה עושים איתם? אז מובא בחז"ל במסכת שבת, דף פ"ט, כתוב שם שיבואו לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא ילך לאבות, לאברהם וליעקב, יגיד להם, בניך עברו, בניך חטאו. מסופר שגם אברהם וגם יעקב יגידו לו, אם מחו על קדושת שמך, אם הם עברו, אם הם לא ראויים, תמחה אותה. לא מצדיק. דווקא יצחק כתוב שם שבסוף, באים לשאול אותו דווקא בסוף, מסבירים המפרשים בגלל שיצחק עניינו מידת הדין, מידת הגבורה, דווקא לא ציפו ממידת הדין כל כך לסנגר. כתוב שיצחק עושה דין וחשבון עם ריבונו של עולם, כמה כבר אדם יכול לחטוא, כמה עם ישראל יכול לחטוא, ויצחק מוציא אותנו זכאי בדין. יצחק יש לו מעלה מיוחדת שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא. כל המסירות נפש שיש בעם ישראל במהלך כל הדורות, היכולת להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו במצבים הכי קשים, זה קיבלנו מיצחק. כל מה שאנשים מסרו את נפשם על השם בכל הדורות, זה מיצחק אבינו שנטע את זה בתוכנו. לכן ההבדל בין המידה של אברהם למידה של יצחק היא מאוד פשוטה. אברהם זה מידת החסד, יצחק זה מידת הגבורה. מה ההבדל בין חסד לבין גבורה? יש הרבה הבדלים. אבל אחד ההבדלים היסודיים זה שחסד זה מה שבא מלמעלה, מה שבא מריבונו של עולם אלינו. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו, להיות ראויים לקבל את החסד, אבל חסד זה מה שבא מהשם אלינו. גבורה זה מה שאנחנו מחזירים אליו. אנחנו כל דבר שמקבלים צריכים לדעת להודות ולהכיר מאיפה זה בא. הגבורה היא תמיד לעלות את מה שקיבלנו בחזרה למקום שממנו קיבלנו. יצחק, התכונה שלו שהוא תמיד ידע להרגיש את הנוכחות של השם בכל מצב, בכל מדרגה, ועל זה הוא מסר את הנפש. לכן הספר שלנו נקרא מסילת ישרים, להביא אותנו בכל המדרגות של ישרים, צדיקים, חסידים וקדושים, שבעצם כל המדרגות האלו הן מדרגות שונות בעמידה מול השם. אפשר לומר שההבדל בין צדיק לחסיד, אף על פי שבא לידי ביטוי בהרבה תכונות ופרטים, אבל בעצם בהרגשה של הנוכחות של השם. עד כדי כך שזה בא לידי ביטוי ביושר שלי, שאני מרגיש עומד מול השם, אז אני גם רואה את העולם של השם. ואני רואה שכל בן אדם, כל אדם שנברא בצלם הוא יצור של השם, והשם מתגלה בתוכו, אז לכן הישרות שלי גם כן מתגייסת לטובתו, ומלא רוצה וחפצה בקיומו ובטובתו. לכן כל המדרגות של המסילה זה מסילה איך לעמוד מול השם ולהרגיש יותר את קיומו והופעתו פה בתוך המציאות שלנו. טוב. בדקות שנשארו לנו אני רוצה להתחיל להיכנס לספר ולראות איך המסילת ישרים בונה לנו באופן מאוד שיטתי ומאוד דידקטי את המסלול של המסילה שאנחנו נמצאים בה. אז בהקדמה נקרא קודם את כל הפסקה הראשונה. יש הרבה מאוד דברים להתבונן, אני לא מבטיח שאני כל דבר שאני נאמר פה אני יכול להבין אותו, ודאי שאתה... זה אבל כמה נקודות שיש פה. באופן כללי רק נאמר, ההקדמה עוסקת בעניין אחד באופן גלוי, ועוד עניין יותר פנימי, יותר נסתר, ואני אעשה להתבונן בשניהם. התוכן הפשוט של ההקדמה, ושוב אני ממליץ לכולם לראות אותה כי שיהיה לשיעורים הבאים יותר קל, התוכן הכללי של ההקדמה לדבר על זה שאנשים לא לומדים את תורת המידות, לא לומדים יראת שמיים, נושאי לימודי יראת שמיים, לא לומדים לימודי אמונה, לא לומדים כל מה שקשור לתחום של עבודת השם, עבודת הלב. וכמו שכתב ספר חובת הלבבות, יש חובות האיברים, מצוות שאנחנו מקיים באיברים, וחובות הלבבות, במה להאמין, במה לחשוב, במה להרגיש, זו עבודה שלמה. לא לומדים את זה. וכאן בכל ההקדמה הוא יוצא בביקורת ומוכיח שזה אחד הנושאים הכי חשובים שצריכים להשקיע בהם, ויש הזנחה גדולה בכל הלימוד, שממילא זה בא לידי ביטוי בעבודת המידות שאין התקדמות בהם. באופן יותר עמוק, יותר פנימי, הזכרנו בשיעור שעבר, שדרכו של הרמח"ל בכל צורת הבניין של עבודת המידות היא על ידי השכל, על ידי ההתבוננות העמוקה בכל דבר, להוציא אותו מהשטחיות שלו, להוציא אותו מהגולמיות שלו, לצאת מהמבט שהיצר הרע נותן לנו על המציאות ולהיכנס למבט הרבה יותר פנימי, עד שהשכל הזה יכול לחלחל לתוך האישיות, לתוך הרגש, הרצון, הדמיון, ומביא את השינוי של כלל האישיות. ולכן בהקדמה הזאת הוא מסביר לנו בדרך רמז או בדרך גלויה, זה תלוי איפה נתפוס אותו, את התפקיד המיוחד של השכל. מה זה שכל אמיתי, איך היהדות מסתכלת על שכל, ומה התפקיד שלו לעומת תפיסות אחרות של אומות העולם. אז בואו נקרא את הפסקה הראשונה, מה שנספיק. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר הוא מפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי אלא דברים שרוב בני האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שמיטתם גלויה לכל, כך העלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. על כן, אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת, כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו, שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט. אבל התועלת יצא מן החזרה עליו וההתמדה, כי זכרו לו הדברים האלה הנשכחים מבני אדם בטבע, וישים אל ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. אז קודם כל יש פה דבר מאוד מוזר, יש כאן הרבה קושיות על הפסקה הראשונה, אבל הדבר הכי בולט שיש בתחילת הפסקה. בדרך כלל כל ספר שאנחנו מכירים, שאנחנו באים ללמוד אותו, נקודת המוצא, מה? הוא בא לחדש לי, אני לא יודע משהו, אז אני אומר, הספר הזה למד אותי משהו. אני אומר, אחרי שגמרתי והבנתי, אני סוגר את הספר. ספר שאומר לי מראש, אני לא בא לחדש לך משהו שאתה לא יודע. אז מה אתה כותב את הספר? זה הספר הכי מצחיק שיש. כל מה שכתוב פה אתה כבר אמור לדעת אותו. אז בשביל מה אתה כותב לי ספר? אז הוא כבר מגדיר לך, המטרה של הספר היא לא חידושים. יש פה, זה ספר מיוחד שלא נכתב בשביל לחדש ידיעות שלא ידעת. צריך להבין איזה מין ספר זה, מה המטרה שלו. שואל הרב יחזקאל סרנה, ראש ישיבת, היה ראש ישיבת מיר, הוא אומר, המשפט הזה שאומר הרמח"ל בסוף, כי כבר אפשר שלא ימצא קורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט, זה המשפט הכי קשה לי בכל הספר. אומר, אתם יודעים למה? אומר, עברתי על הספר, מצאתי בו כל כך הרבה חידושים. כל מילה בספר היה בשבילי חידוש. איך הוא אומר שלא ימצא בספר הזה חידושים אלא מעט אחר קריאתו? הוא אומר, אני יכול להראות לכם, כך הוא פותח, יש לו ביאורים לספר הסיעה שלו. הוא אומר, זה המשפט הכי קשה לי. ויש פה באמת הרבה חידושים בספר. אלא כנראה בא מחבר, וזה מה שהוא עונה שם, להגיד לנו שזה לא נקרא חידוש לעומת החידוש של הספר. זה חידושים קטנים, זניחים, לעומת החידוש האמיתי של הספר. החידוש האמיתי של הספר שהוא בנוי באופן שהתועלת ממנו תצא על ידי החזרה וההתמדה. יש, זה אולי, לא יודע אם נספיק היום לדבר על זה, אבל יש תפקיד לשכל בקליטה של חידושים, בלימוד של חידושים, ויש תפקיד הרבה יותר משמעותי לספר, לשכל, שכך הוא יכול להשפיע על האישיות, על המידות, על עיצוב הנפש, על ידי החזרה וההתמדה. בואו ננסה טיפה להתבונן למה. אז רק אני רוצה להעיר, יש כאן שתי קושיות מלבד מה שהזכרנו עכשיו. קודם כל, יש קושייה אחת מובנית בהתחלה, שלא בטוח שנגיע אליה היום, אולי בשיעור הבא, שאומר כאן דבר שהוא לא הגיוני. מי שקרא את הספר מסילת ישרים פעם ראשונה יכול לשים לב, מי שכבר רגיל זה בעיה אצלו. אבל הוא כותב כך, אני לא בא ללמד את האנשים מה שכבר לא ידוע, אלא להזכיר להם את הידוע ומפורסם, שכל דברי הם דברים שרוב בני אדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם, אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, ככה אלם מהם מצוי מאוד בשכחה רבה. מוזר. אם הדבר הוא מפורסם וכולם יודעים אותו, אז איך יכול להיות שהם מתעלמים ממנו? משהו שלא מכירים, אני מבין שהם מתעלמים. משהו שלא יודעים, אז אפשר להבין שהם מתעלמים. אבל דבר שכולם מכירים אותו, כפי רוב פרסומם, הוא כנגד מה שמידתם גלויה לכל. לפי כמה שיותר מפורסם, כך יותר נעלמים ממנו, וכך יותר שוכחים אותו. זה הדבר ראשון שצריך להבין, וזה הרב קוק מדבר על זה גם בכתביו, זה נזכיר את זה אולי בשיעור הבא. אבל אני רוצה להתעכב עכשיו על משהו קטן, בדקות שנשארו לנו, מה שהוא כותב בסוף הפסקה. סוף הפסקה אומר, על כן אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת, כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בשכלו חידושים אחר קריאתו שלא יהיו בו לפני קריאתו אלא מעט. אבל התועלת יצא מן החזרה וההתמדה. שימו לב מקודם, הזכירנו הרמח"ל שיש בעצם שני חסרונות שאנחנו מתעלמים מהם. אולי קראתי את זה מהר לפני כן, שכפי רוב פרסומה וכנגד מה שמידתם גלויה לכל, כך העלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. יש שתי בעיות, יש העלם ויש שכחה. גם בסוף הפסקה כתוב, על כן יזכרו לו הדברים הנשכחים מבני אדם בטבע, וישים מליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. יש פה שתי בעיות, ולשתי הבעיות הללו יש שתי פתרונות, החזרה וההתמדה. אבל התועלת יצא מן החזרה עליו וההתמדה. כי זכרו לו הדברים האלה נשכחים בבני אדם בטבע, וישים ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנה. מה זה שתי החסרונות של השכחה והאלם, ואיך החזרה וההתמדה פותרים אותם? באופן כללי אפשר לומר כך, כשאנחנו מסתכלים על האדם, יש לנו שני מרכיבים, שני איברים שהנשמה תלויה בהם, מוח ולב. מוח מנהל אותנו והלב מנהלים אותנו, ורצוי שהם יהיו ביחד, כי אחרת זה לא יוצר מצב טוב. גם בעבודת השם, תמיד אנחנו נמצא, יש פסוקים ומאמרי חז"ל אין סוף, שנדרשים את שתי הכוחות של המוח והלב שיעבדו ביחד. למשל, דע את אלוקי אביך ועובדהו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ובארץ. המון המון מקורות. נדרשת הידיעה וההכרה בשכל, ונדרשת אחר כך עבודת הלב להשתייך לאותו המדרגה הזאת. השכחה היא מתייחסת לשכל. בשכל זוכרים, בשכל שוכחים. מה שאני זוכר בדרך כלל, אני לא מפעיל את הלב שלי או את הידיים, מאמץ, מישהו שרוצה, מנסה לזכר משהו, מקמת את המצח, מנסה לזכר, רגע, רגע, מה זה היה, מה, מה. הזיכרון או השכחה, הם נמצאים בשכל. העלם, להתעלם ממשהו, או, שימו לב לביטוי, לשים לב. לשים לב, זה תלוי בלב. יש דברים שאני שוכח, הם נעלמים לי מהשכל, ויש דברים שאפילו שאני יודע, אבל הלב שלי, אני מנסה להתעלם. זאת אומרת, אני כבר, בשכל זה כבר נמצא. אבל אני מתעלם. יש לי בלב נטייה לדבר אחר. זה שתי חסרונות שיש לנו, מצד השכל ומצד הלב. החיסרון של השכל בדרך כלל הוא, כמו שהרמח"ל אומר פה, זה דברים שנשכחים, זאת אומרת, גם דברים שידעתי אותם, אבל הם נשכחו לי. למה נשכחו לי? אומר, נשכחים מבני האדם בטבע. בדרך כלל כשהרמח"ל משתמש במילה טבע, זה לא כמו שהרב קוק, לא מה שאת הזכרת מקודם, זה לא הטבע הראשון שלנו, שהוא בעצם השני, שמה שהקדוש ברוך הוא התביע כאן, המובן של טבע, הכוונה ענייני העולם הזה, ענייני החומר. כשאדם נמצא בעולם הזה, קשור בכבלי הטבע, אז הטבע משכח ממנו עניינים רוחניים, עניינים פנימיים. הטבע יוצר לנו איזשהו מגע שטחי עם המציאות. והשכל שנותן לנו עומק, ונותן לנו מחשבה, ונותן לנו יכולת ראייה של דברים מופשטים, שהם לא נמצאים בגלוי לפנינו, הם נשכחים. כשאנחנו מתנהלים, ככל שאנחנו יותר קשורים למציאות העולם, לכל הדרישות של העולם שהן מוצדקות, אבל כשאנחנו מתמסרים לזה הרבה זמן, באופן טבעי נשכח. הרי מה, במה תלוי זיכרון או שכחה? מה שחשוב לי, אני זוכר. מה שלא חשוב לי, אני לא זוכר. מה יוצר את החשיבות? זה, כמה אני מתעסק בזה? איזה מקום זה תופס אצלי? נכון, סדרי עדיפויות, במה אני מתעסק כל הזמן? ככל שאנחנו מתעסקים יותר בענייני העולם הזה, אנחנו שוכחים את העולם הבא. ככל שאנחנו מתעסקים יותר, צדיקים מתעסקים בענייני העולם הבא, הם שוכחים כאן את העולם הזה, שוכחים לפעמים לאכול, שוכחים לישון. הנה, רק עכשיו שמענו על העובדיה, זכר צדיק לברכה. היו ימים, סיפורים פשוטים של יום יום, היה לפעמים הולך לקרוא איזה ספר. מספרים, היה עולה בערב על סולם, לקחת ספר ממדף לעיין בו. היה מעיין בספר. התחיל ככה, בבוקר הגיעו, מצאו אותו עומד באותה תנוחה על הסולם לקראת סוף הספר שמעיין בו. עכשיו, הבן אדם...
אחרי שהוא למד את זה בעל פה.
אחר כך, ואז הוא פה ידע את זה בעל פה. אבל הבן אדם, הוא לא... עכשיו, רגע, מה עם ארוחת ערב ומה עם שינת לילה? הוא סיגף את עצמו, הוא התאמץ לא לישון, הוא שכח. הוא שכח, אני לא יודע, אני בדרך כלל לא שכח לאכול ארוחת ערב. הוא שכח לאכול ארוחת ערב, הוא שכח לישון. כי הוא היה מרוכז בעולם הבא. כשאתה מרוכז בעולם הבא, העולם הזה אתה קצת שוכח אותו. מי ש בעולם הזה מונח טוב, אז הוא קצת שוכח את העולם הבא. אנחנו כל הזמן נמצאים בתנודה בין עולם הזה לבין עולם הבא. כשקשורים לטבע, שוכחים קצת את עולם הבא. הדבר הנוסף שיש האלם, האלם כבר שייך ללב. זאת אומרת, גם דברים שאני כבר יודע אותם, גם דברים שאני כבר מכיר אותם, הרבה מאוד פעמים היחס שלי אליהם כבר... זה אני יודע שזה חשוב, אני יודע שזה נכון, אבל אין לי חשק לזה. זה לא תופס אצלי מקום מרכזי. זה לא תופס מקום מהותי בעולמי, באישיות שלי. לכן, זה מה שאמר לנו הרב סרנה, החידוש של ספר מסילת ישרים, זה לא הידיעות החדשות שהוא מחדש לנו, אף על פי שיש כאן הרבה ידיעות חדשות. עיקר החידוש של הספר הזה, זה איך לקנות את המעלה של הזיכרון וההתגברות על ה... ושימת הלב. הזיכרון בשכל, שהשכל ייתן לנו מבט של עומק על כל מה שאנחנו פוגשים בחיים, הגוף והנטיות הטבעיות שלנו מפגישים אותנו רק עם השטחיות, רק השכל לתת לאכול לנו עומקים על גבי עומקים. אברהם אבינו, כמו שאמרנו מקודם, שהוא מסתכל על אנשי סדום שהם רעים וחטאים, הוא רואה עומקים על גבי עומקים של צלמי אלוקים שנמצאים בו, שצריכים לקיים אותה. זה המבט של אברהם אבינו. ונטיית הלב והרצון להשתייך לזה, להרגיש שזאת מדרגת החיים שלי, בשביל זה אני חי. זה המדרגה השנייה שלה. כנגד השכחה יש את החזרה, והחזרה היא באה כדי להזכיר לנו. כשאדם חוזר על משהו, האמת היא, התפקיד האמיתי של חזרה זה לא להחזיר נשכחות, כמו שרגילים לחשוב. התפקיד האמיתי של חזרה זה כדי שאני לא אשכח. כדי שהדבר יהיה כל כך טבוע בתוכי, ואני יגלה אותו ויראה שיש עומקים על גבי עומקים ש...
שינון,
שאי אפשר לעזוב את זה, נכון, זה בדיוק. והתמדה, זה לא חזרה, התמדה זה שהדבר הזה קבוע בתוכי. התמדה יוצרת יחס בלב, יחס בנפש, שהדבר הזה ואני זה דבר אחד. בשביל זה אני חי. החזרה יוצרת בי שייכות לעומקים יותר גדולים, וההתמדה גורמת שהדבר הזה נקבע בליבי. אני רק רוצה, וזה אני אסיים, לא אגזול את זמנכם מההפסקה, אני רק רוצה להראות למי שיש את המהדורות החדשות של המסילת ישרים, יש בסוף הספר, ספר קטן נוסף של הרמח"ל שנקרא דרך עץ חיים. יש לכם את זה? יפה. זה ספר שהרמח"ל כתב, כהקדמה לספר עץ חיים של הארי הקדוש. לא ניכנס לכל מה שכתוב בהקדמה, אבל אני רוצה לקרוא משפט אחד שהוא מדבר כאן על העניין של החזרה, שישלים לנו את הנושא שדיברנו. זה מתחיל במילים, יש פסקה שמדברת במילה ונשוב לעניין. יש לכם את זה אחרי דף וחצי?
כן.
יפה. רק אקדים שהרמח"ל מסביר פה שכל התורה כולה, אפשר לתפוס גם את התורה בצד החיצוני שלה, שהיא חוכמה, שהיא ידע, שהיא אינפורמציה, וזה נכון. אבל זה רק המעטפת של התורה. בתוך התורה יש אור. אורות שנמצאים בתוך התורה. זה הפנה, המימד האלוקי שנמצא בתוך התורה. חז"ל אומרים על אנשים שהם חוטאים, הלוואי אותי עזבו, ותורתי שמרו, שהמאור שבא מחזירם למוטב. יש בתוך התורה אור, אבל הוא פנימי, לא רואים אותו. הוא עטוף על ידי החוכמה והידיעה. כשאנחנו לומדים את חוכמת התורה ואת הידיעה, אנחנו יכולים להתקשר לאור שנמצא בתוך התורה. אומר הרמח"ל, איך מתקשרים לאור? בדרך כלל לומדים את הידיעות. אומר הרמח"ל באותה פסקה ונשוב לעניין. אני קצת מדלג. נקרא מההתחלה. נשוב לעניין, כי האורות העומדים על האותיות ובאותם האורות כלולות כל הבחינות הפרטיות שיש על כל אות ואות כאשר זכרתי. אכן מגיע לנשמת הורת האותיות ההן אל האור אחד סתום כמו גחלת. הנה מכאן מתחיל מה שאנחנו רוצים לראות. אך שמשתדל האדם להבין וקורא וחוזר וקורא ומתחזק להתבונן, הנה כל כך מתלהטים האורות ההן ויוצאים כמו שלהבת מן הגחלת. ועל זה אמר התנא, הפוך בה והפוך בה דקולה בה. כי צריכים העוסקים להיות הופכים והופכים עד שתתלהב כמעשה האש ממש. אחר כך הוא ממשיך עוד. זאת אומרת, העניין של החזרה זה לא סתם לשנן משהו שאני כבר יודע. בכל פעם שאני חוזר, אני מגלה עומק חדש. זה כמובן בנוי על זה שיש לי אמון שבמה שאני לומד יש עומקים. אם אני חושב שזה ספר טלפוני ואחרי שהעתקתי את המספר אין בזה עוד עומק, אז לא נמצא בזה שום דבר. אבל אם אני מאמין בתורה שהיא דבר אלוקים משמיים, וכמו שריבונו של עולם הוא אינסופי, אז גם התורה היא אינסופית. אז כל פעם שאני אחזור אני אגלה עומק יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול עד לאין קץ. וגם בנשמה שלי שלומדת יתגלה עומק יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול עד לאין קץ. ואז החזרה נותנת לנו את היכולת לראות בכל דבר במציאות שיש בו עומקים לאין קץ. גם הבריאה, גם השולחן הזה יש לו איך שהנגר בנה אותו, ואיך שהמהנדס תכנן אותו, ויש מה הכוונה שלהם, ויש מה הוא משרת, ומה הוא עושה, ומה הוא יכול להועיל. יש עומקים על עומקים בכל דבר שמתבוננים בבריאה, כאשר התורה בנתה, זה החזרה. החזרה זה לראות שיש עומקים לאין סוף. אבל אחר כך גם צריך להשתייך לזה. לראות שהחיים שלי שייכים למימדים האין סופיים הללו, זה התמדה. כשהדברים קבועים, חוק בא לעבור, תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים, בוקר, צהריים, ויש קביעות, הקביעות יוצרת יחס. יחס בנפש להשתייך אל אותם התכנים של הקודש, אל אותם התכנים שנלמד, וגם אותם עבודת המידות. לכן אומר לנו הרמח"ל בהקדמה לכל הספר, אם אתה רוצה בכלל להתחיל לבנות את המידות, כמו שלמדנו שיעור שעבר, מידות זה לא משהו חיצוני שאנחנו מלבישים על הנפש. אתה רוצה לחשוף את העומקים האלה בתוכך, התנאי, הכלים לעבודה צריכים להיות החזרה וההתמדה. אחרת, אתה בכלל לא בכיוון הנכון. אם בספר הזה תחפש חידושים, לא בשביל זה קטע את הספר ולא ייתן לך תועלת. אף על פי שיש בה הרבה חידושים. עיקר החידוש זה ביחס שלך אל החומר הנלמד פה, בחזרה ובהתמדה. לגלות שהמימדים שאתה לומד, יש אין סוף מדרגות להתעלות אליהם, ויש בך אין סוף מדרגות שאתה יכול להוציא אל הפועל ולקבוע בתוך הלב שלך, ואז יתקיים בך וידעת היום והשבות אל לבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים וארץ. טוב, שבוע טוב.